הרב גד, י' באדר ב'.
אני ידעתי שאני אחר ברבע שעה.
זה קצת ממהר. עכשיו הרבע ממש נהיה לי. הרבע ממש
נהיה לי. בסדר. מי שרוצה אחר כך להסתכל, אין לכם ספרים ואין לכם דפים, אין לכם כלום. זה פורים נון ד' בתשובת השנה. עמלק הוא מעולם רצועת מרדות לישראל. בעצם הוא רוצה לומר מעולם ועד עולם, אבל להגיד מעולם ועד עולם זה לא נכון, כי בסוף הוא לא יהיה. אז אבל הוא מתכוון בכל דור ודור. עמלק הוא מעולם רצועת מרדות לישראל. הוא רוצה לכפור חס ושלום בהיראה הקדושה מהשם יתברך לבד. המלאק רוצה לכפור במציאות שיש, כאילו, אין דבר כזה שמישהו בעולם שלנו, כל היראה שלו תהיה רק מהשם. כן, כמו שהבעל שם טוב שמע מאבא שלו כשהיה ילד קטן, לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, אל תפחד משום דבר בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא, זה היה הצוואה שלו. המלאק כופר במציאות הזאת, אין דבר כזה. זה רק דיבורים, אבל אין מישהו שבאמת פוחד רק מהשם, אין דבר כזה. הוא רוצה להפחיד את ישראל ולהפיל עליהם יראות נפולות, חס ושלום. וכן המן רצה גם כן להגביר מאוד בחינת היראות הנפולות, וציווה שכולם יכרעו וישתחוו לפניו, כאילו אין שום יראה אילה, חס ושלום. רק רצה שיתיראו ממי שיש לו גדולה והתנסות בזה העולם. גם אצל המן זה לא היה סתם שיגעון גדלות. זה היה השקפה, כאילו, חבר'ה, תפסיקו לרמות את עצמכם. אתם צדיקים, משתחווים להשם יתברך, לא ראיתם אותו אף פעם. יש לו, הוא צריך לקיים דיון אם הוא קיים בכלל. תשתחוו לי, אני יכול לעשות מכם עין ואפס תוך שנייה. זה משהו, זה אמירה כזאת, כאילו מה שאתה רואה בעיניים זה מה שקיים וחוץ מזה לא. זה עמלק מטריאליסט, יש כל מיני עמלקים. כאן מתואר עמלק המטריאליסט, העמלק הכופר. אחר כך נראה לו עוד פנים. עיקר כוחו היה, עכשיו הוא מדבר על מישור יותר עמוק. איפה באמת לעמלק היה כוח? בכתבי אריזל כתוב, בשאר הכוונות, בדרוש הראשון של פורים, תשאיר את זה ככה, תשאיר ככה. זה בדיוק. אבל השמש תזוז, כך בחשבון. שם הוא כותב, הארי הקדוש כותב ככה, הוא כותב, זרש, אשתו של המן, הייתה מכשפה גדולה. ככה הארי הקדוש כותב. והמן עצמו, היה לו ידיעה רוחנית בהיכלות הטומאה. זה התחיל מזה שהוא היה אסטרולוג, אבל לא אסטרולוג של היום. האסטרולוגיה הייתה מבוא לכל מיני מיסטיקות שלא מצד הקדושה. והיה לו השגה שבני ישראל ירדו מהמדרגה שלהם, ולמעלה בשמיים יש עליהם קפידה, ועכשיו זה הזמן להכניע אותם. והוא כותב שם עוד דבר, הוא כותב שעיקר הפחד של המלאק היה, הוא פחד שבני ישראל יבנו חזרה את בית המקדש. הם הרי ניסו כבר, הם ניסו ועצרו אותם. ואז הוא תכנן שאם לא יישאר שריד ופליט מבני ישראל חס ושלום, אז לא יהיה מי שיבנה את בית המקדש. זה היה המטרה שלו. אבל איך היה לו כוח? מה הוא ראה? אז כתוב שם כמה עניינים קבליים. כתוב שם שהוא ראה שעבר 70 שנה מהגלות, והם צריכים לעלות עלייה גדולה, אז הם צריכים קודם, הם צריכים לעבור משהו, מה שנקרא בקבלה נסירה, דיברנו על זה כמה פעמים. לא ניכנס לזה עכשיו עוד פעם. אבל על כל פנים, הם צריכים לעבור איזו תקופה של ריחוק. ובתקופה הזאת של הריחוק, הוא חשב שהוא יתגבר עליהם, והם באמת עברו תקופה של ריחוק. מה שהוא ראה, הוא ראה נכון. מה שהוא לא ידע, הוא לא ידע את הכוח של מרדכי. זה מה שהארי הקדוש אומר. הוא לא ידע את הכוח של הצדיק. הוא ראה כל מיני עניינים, אבל יש עניינים שהם יותר מדי גבוהים, שהוא לא יכול לראות אותם. מה הוא כן ראה? הוא ראה שהם, איך שהם התיישו מגאולה, עבר 70 שנה והם... עבר 70 שנה מגלות יויכין, והם חשבו שכבר הגיע הזמן להיגאל ועוד לא נגלו, אז הם התייאשו. ובגלל זה הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, כי הם רצו להתאזרח. ובגלל זה הם גם נשאו נשים נוכריות, כי הם רצו להתאזרח. הם חשבו, די, זהו, פה, נשארים פה, נגמר הסיפור. אז, וכל זה, אמן ראה את כל זה, אז הוא הבין שעכשיו זה שעת הכושר להכניע אותם לגמרי. זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר שעיקר כוחו היה על ידי שהשתחוו לצלם ונהנו מסעודתו של אותו רשע, שעל ידי כל זה פגמו ביראה הקדושה והמשיכו עליה עם היראות הנפולות. זה הפגם בפנימיות, ודאי, הנהנו מסעודתו של אותו רשע, איך שמסבירים את זה בפשט, שהם אכלו טרף, שהם השתמשו בכלי בית המקדש, זה לא דברים שחייבים עליהם עונש מוות. ולא מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בכל מדינות המלך. הגמרא שאלת את זה, אלה שבשושן יהרגו, אלה שבכל מדינות המלך, מה חטאו? אז זה לא זה, העניין הוא שהם נהנו מהסעודה של הרשע, לא שהם אכלו מהסעודה של הרשע. היה להם הנאה שהחשברוש, המלך הגדול, הרם והניסה, מזמין אותם, סופר אותם ומזמין אותם. זאת אומרת, הם נתנו את החשיבות לחשברוש. בעצם החשברוש היה צריך ליהנות מזה שבני אברהם, יצחק ליעקב, נענו להזמנתו. זה היה צריך להיות הפוך. אבל בפועל זה מה שהיה. אז הם פגמו ביראה. הם נתנו חשיבות לדבר שהחשיבות שלו היא שקר. והם שכחו את הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר, בהשתחוו לצלם, אז יש דעה שזה היה בכלל, זה היה אנדרטה. זה לא היה משהו, זה היה משהו לכבוד, זה, אבל הפגם היה שהם החשיבו את ה... הם היו צריכים להגיד מה שחנניה, מישאל ועזריה אמרו, לעניין עבודות ואלה, אז את וקל בשבים. ואת זה היה חסר להם, התוקף הזה היה חסר להם. שלא לפחד משום דבר, רק מה שהם התברך, וזה הם פגמו. זה היה עיקר הפגם.
ועל זה הם התחייבו מיתה?
זה לא עונש מוות. על זה הם נפלו למצב כזה שאפשר לפגוע בהם. כי העוגן של ישראל, איך כבשה אחת יכולה להישאר בין 70 זאבים? אם לא תהיה קשורה עם משהו מבחוץ, אז היא לא צריכה להיות חייבת מוות כדי למות. היא תמות. כי ה-70 זאבים יטרפו אותה. הפלא של עם ישראל, איך שהוא נשאר חי לפני זה, גם היה פלא. הם היו קשורים לקדוש ברוך הוא, אז הם פחדו מהקדוש ברוך הוא, והגויים פחדו מהם. ברגע שהם הפסיקו לפחוד מהקדוש ברוך הוא, הגויים הפסיקו לפחוד מהם. והוא התגבר כל כך, הם המשיכו עליהם יראות נפולות. יראות נפולות זה יראות שנפלו בשבירת הכלים. זה כאילו, זה לשכוח שבעצם כל היראה בעולם היא רק מפני השם. מי נתן כוח... באותו דבר שאתה פוחד ממנו, מי נתן לו כוח שהוא יכול להפחיד אותך? רק קדוש ברוך הוא. והיראה הנפולה זה אותו דבר עצמו כשבתודעה שלנו אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. והתגבר כל כך, המן התגבר כל כך בכוח היראות הנפולות, שהם מבחינת תוקף הדינים, עד שרצה להשמיד, להרוג ולאבד, וסבר שאין מי שיוכל להעלות יראות נפולות כאלה או להמתיק תוקף הדינים כאלה. את הזעקה הגדולה הוא מראה של מרדכי, את זה הוא לא ראה. הוא ראה, יכול להיות שאינו ראתה שנגזר עליהם, הרי כתוב שהיה, נחתם גזר, בגמרא כתוב, שנחתם גזר דין על ישראל בבית דין של מעלה. הזעקה של מרדכי עלתה יותר גבוה מבית דין של מעלה. ואז הקדוש ברוך הוא קרא את הגזר דין הזה. ואז התברר שבעצם כל הגזר דין היה הכנה לעשות חג חדש. שבחג החדש הזה אנחנו נראה בהמשך מתגלה גילוי יותר מכל החגים. וזה גם כתוב, חז"ל אומרים שבני ישראל, כל שהם השתחוו לצלם, אז הם עשו רק לפנים. והקדוש ברוך הוא, כשהוא גזר עליהם, אז הוא גם גזר רק לפנים. זאת אומרת, אז בבת הגווי, מה שנקרא, בפנימיות שבפנימיות, שם זה היה ברור שלכתחילה שאין גזרה, שאין חטא, שאין כלום. אבל בחיצוניות זה היה אוי ואבוי. המן ראה רק את החיצוניות. אז הוא רצה לנצל את ההזדמנות. אבל השם יתברך, חמל על עמו, ושלח לפניהם את מרדכי ואסתר. זה גם כתוב בשאר הכוונות, זה מעניין איכשהו. זה כמעט, מי שקורא מה שכתוב שם, זה נראה כאילו שהוא פה, הוא מתרגם את זה לשפה של בני אדם. שם זה כתוב בשפה של ספירות ועניינים וכל מיני ביטויים קשים, אבל זה ממש זהה. והוא מזכיר את זה, הוא מזכיר כמו שכתוב בכתבים, הוא מזכיר את זה בהמשך. מעניין לראות איך רבי נתן למד פשט בכתבי אריזה. כשהוא לקח את הדברים האלה והפך אותם לדברים שאפשר להתייחס אליהם בעבודת השם. זה פלא גדול. על כל פנים, כתוב שם שמרדכי, אריזל אומר שמרדכי היה כמו משה. לא כתוב שם שהייתה לו נשמת משה, אבל הוא היה בחינת משה רבנו. ומשה רבנו, הוא יכל לחפר, אתה אלה והחפרה בעד חטאתם, בעד חטאתכם. הוא היה, הוא לא התפעל כאילו ממה שקורה. רק יש הבדל גדול, דיברנו על זה. משה רבנו מגיע, אז הוא שורף את העגל ושוחק אותו ומשקה אותם כמו סוטות ואומר שילפו, חיגרו איש חרבו לשבט לוי. מרדכי צועק צעקה גדולה ומרה, כי זה זמן אחר. זה הזמן הגלות, ובזמן הגלות זה האופציה. משה רבנו היה ויהי בישורון מלך, אבל נגד המן מרדכי התנהג כמו משה. כתוב בעל שיח, אשר יגיד להם אשר הוא יהודי, ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי אשר יגיד להם אשר הוא יהודי, אז אל שיח כותב, כתוב בכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן, השרים היו פטורים מלהשתחוות לאמן, רק העבדים היו חייבים. ומרדכי, בגלל שהוא היה ראש הסנהדרין וישב בשער המלך, היה לו מעמד רשמי כמו שר. ככה כותב בעל שיח. והוא יכל להגיד, ששאלו אותו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך, אז הוא יכל לומר, אני שר, אני פטור מלהשתחוות. והוא לא רצה להגיד את זה, הוא רצה ללכת על מסירות נפש. לא לתת מקום לסתרא אחרא לטעות, שאם הוא היה בדרגה של עבד, הוא כן היה משתחווה. כי על עבודה זרה צריך למסור את הנפש אפילו על דיבור בעלמא. כן, מי שזוקף לבינה ו... אפילו לא זוקף לבנה משתחווה לזה מעשה. אבל אם הוא אומר לה, אלי אתה, אז הוא עובד עבודה זרה, באיזשהו אופן. ממילא, נגד המן מרדכי פעל ממש כמו משה רבנו, עם זקיפות קומה. כן? אבל נגד אחשוורוש, הוא פעל עם זעקה גדולה ומרה. אבל בעצם, בפנימיות, הזעקה גדולה ומרה שלו הגיעה לאותו מקום שמשה רבנו הגיע בעתה אליו, החפרה בעד חטאתכם, אז לאותו מקום הגיעה הזעקה גדולה ומרה של מרדכי. למרות שזה היה בזמן הגלות, אולי בית מקדש, זה היה בחוץ לארץ, וכל זה נראה ממש הפוך לגמרי. אף על פי כן, זה הגיע לאותו מקום. ויש קשר בין הדברים. חטא העגל, ככה כתוב, אני לא זוכר כרגע מי אומר את זה, אבל זה כתוב בספרי פנימיות, אני פשוט ראיתי זה רק בשבועיים האחרונים, שאיך פתאום עלה לערב רב רעיון כזה לעשות את העגל, חוצפה כזאת, אחרי כל הניסים, אחרי כל הזה, כאילו, והם עשו עגל. זה לא היה סתם פסל, זה היה נוסטלגיה למצרים. הבקר היה קדוש במצרים, זה לא היה סתם. ואיך הם העיזו? איך הרחוב לא הוקיא אותם? וכולם הלכו איתם. אז הם כותבים שזה היה, זה מה שעמלק הכניס במלחמה שלו. עמלק נוצח, כן? ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, אבל הוא הצליח, הוא מתאמן במגע או במסע או באוהל או בדלת אמות או ב... בראייה ושמיעה וריח וקול ודיבור ולא יודע מה. אז המלאק הכניס בהם טומאה כזאת שאחר כך כשהערב רב התחילו לעשות מה שהם עשו שזה יתקבל אצלהם, זה כבר לא היה מופרך יותר. הוא פגם להם במקיף, כאילו במובן מאליו. אז והמלחמה של משה נגד העגל זה היה עוד וריאציה של המלחמה של משה ויהושע נגד עמלק. ופה המלחמה נגד המן זה עוד עניין של עגל. זה המן כתוב שהוא צייר על הבגד שלו דמות של עבודה זרה, והוא רצה שישתחוו לו כדי להכשיל את כולם סתם להשתחוות לאדם חשוב, זה לא איסור עבודה זרה. אבל הוא שם דמות עבודה זרה על בגדו כדי להכשיל את כולם בחטא עבודה זרה. התוכנית של המן, זה מה שהיה, זה היה אחד מהשניים. זאת אומרת, או אם יעבדו עבודה זרה כולם, אז הוא ישמיד את עם ישראל, כמו שאומרים, הם נשארו, אבל הם לא יהודים. ככה הוא חשב. את ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא גם לא ידע. ואם הם לא ישמעו בקולי, אז אני אשמיד אותם פיזית. זה היה הרעיון שלו. זה לא כמו, בפשט במגילה זה לא כתוב, אני רוצה שתשימו לב. בפשט במגילה כתוב רק שהמן היה בן אדם עם שיגעון גדלות, הוא רצה שכולם ישתחוו לו, וכשהוא ראה שהיהודים לא משתחווים, אז הוא התחיל לשנוא אותם והוא התחיל לרדוף אותם. זה רואים בפשט. בכל מקום, אריזל אומר את זה מפורש, שזה לא נכון, זה לא זה מה שהיה שם. המן עשה את הכל כדי להגיע לחיכוך וכדי לא ייזכר שם ישראל עוד. והוא היה מזרע עמלק. והמן חשב שבני ישראל נפלו, כשהם נפלו ליראות נפולות, זה כאילו, זה חוצץ בינם לבין אביהם שבשמיים. הרי ידוע, הגמרא אומרת שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אבל יש דבר שכן מפסיק בין ישראל לאביהם שבשמיים, זה כתוב בתנ"ך, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אז ההבדלה זה גם כן סוג של הפסקה. סקות בענן לך מעבור תפילה, וגם ענן זה מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך. ענן זה גם משל על חטאים. אם כתוב בריחה, סקות בענן לך מעבור תפילה, זאת אומרת שהחטאים מונעים את התפילה. התפילה זה בעצם עיקר הקשר. אז אמן לא היה טיפש. על החשבורש יש דעות שהיה טיפש. על אמן אף אחד לא אומר שהיה טיפש. אבל הוא רצה שככה זה יישאר, שבאמת שלא יהיה, לכו ונחידם, שלא יזכר שם ישראל עוד. השם יתברך חמל על עמו ושלח לפניהם את מרדכי ואסתר, שזכו ליראה עילה מאוד מאוד. יש הרבה דרגות ביראת התא ויראה עילה. יש דרגה אחת שבן אדם ירא מסער מדבר מזיק, אבל הוא זוכר שהכל ביד השם. כתוב, רב חיים וולוז'ין אמר שאם יהודי זוכר שאף אחד לא יכול להזיק לו ואף אחד לא יכול להועיל לו חוץ מהשם יתברך, אז שום דבר לא יכול להזיק לו. ואם יש זמן סכנה, אז צריך להתחזק באמונה הזאת ששום דבר לא יכול לעזור לך ושום דבר לא יכול להזיק לך, רק השם יתברך לבד. ואז הדבר המזיק לא יכול להזיק. כן, אבל זה יראת התא. ויש יראת התא, גם יראת יורה ושליט על כל אלמין, זה גם עדיין יראת התא. יראה עילה זה קצת למעלה מהשגה שלנו, זה יראה כזאת של תראו כמה השם הוא גדול, שהוא יכל להוריד את עצמו כל כך לברוא עולם כזה. לא כמה הוא גדול בגלל שהוא ברא עולם כזה גדול, כמה הלמדן הזה גדול שיכול לדבר עם עגלונים כאלה, כמו שאומרים. כן, זה סוג של חשיבה הפוכה, זה יראה עילה, ויש יראה עילה מעל יראה עילה, יש, ככל שהשגה היא יותר עליונה, אז היראה היא יותר, ויכול להיות אפילו סוג של יראה שהיא כבר לא באה מהשגה, אלא אחרי כל ההשגות, אחרי כל היגיעה ואחרי כל ההכנות, אז יכול להיות שמלמעלה נותנים לבן אדם במתנה יראה, שהיא לא באה מהתבוננות, היא לא באה מהבינה, היא באה מהחוכמה. על זה כתוב, וליבי ראה הרבה חוכמה. וזה יראה עילה אמיתית, יראה עילה יביות של שם הוויה, זה החוכמה. וזה זה כאילו, זה מתנה שבן אדם מקבל. שמצד אחד זה זה פחד נוראי, כי הוא מרגיש אז את הקשר עם השם יתברך בצורה בלתי אמצעית, לא דרך השכל. מצד שני זה גם שמחה נוראית, כי הוא יודע שהוא יצא מהחושך לאור. כל הזמן שהוא רק צריך, תחשבו על בן אדם, רחמנא ליצלן, בן אדם שצריך להתפלפל כדי להיווכח שיש לו יד, או להיווכח שלפניו שולחן, אז הוא מסכן. איך שתהפוך את זה, הוא מסכן. אם אנחנו צריכים השגות בשביל לחוש את הנוכחות של השם יתברך, שאנחנו בעצם, כל המציאות שלנו, כל המהות שלנו, היא נובעת מזה שהוא נוכח. אם רגע אחד הוא יסלק את שפעו, אז אנחנו חוזרים לאפס. ואנחנו צריכים להתפלפל בשביל להיזכר שהוא פה, ואחר כך להתפלפל עוד בשביל להיזכר כמה הוא גדול, ואחר כך בקושי מטפטף משהו ללב, ומתחילים קצת, כמו שאומרים, בן אדם זוכה, אז הוא מוזיל דמעה. אבל ברגע שבן אדם יוצא מכל הדברים האלה, הוא מגיע לחוויה בלתי אמצעית, הוא מגיע למקום של חיבור, זה ליבי ראה הרבה חוכמה, זה כבר, זה במוח ובלב ובידיים וברגליים, זה כבר, כל הבן אדם משתנה. מצד אחד זה יראה הרבה יותר גדולה, מצד שני זה השמחה, זה בעצם הגילו ברעדה שכתוב בתהילים. זה במקום גילה שם תהיה רעדה, זה מקום אחר בנפש, אנחנו לא מכירים את המקום הזה. אנחנו מאמינים שיש אנשי מעלה שמגיעים לדבר הזה. ואז נתנו להם את זה במתנה. בפורים. אצל מרדכי ואסתר קודם כל כתוב שהם זכו ליראה עילה מאוד מאוד, עד שהיה להם כוח להמשיך בצעקתם ותעניתם, היראה עילה דעילה שימשיך משיח בעולם. לעתיד לבוא זה יהיה לכל ישראל. כולנו, כל ההבדל שיש בין זמן הגלות לזמן משיח, הכל נעוץ בהבדל הזה, שאז כתוב עין בעין יראו. כן, נחה עליו רוח השם, אז כתוב שם רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, רוח דעת ויראת השם, הכל ינוח. היום הדרך של החוכמה היא נסתרת מאיתנו. העיקר העבודה של האדם היום זה הבינה. עם קצת דעת, כמה שאנחנו זוכים, אנחנו לא חסרי דעת מצד אחד, אבל אנחנו גם לא מי יודע מה זכי דעת מצד שני. אבל עיקר העבודה שלנו זה בבינה, גם התפילה. אם הלב נפתח, בטח טוב, זה תמיד תוצאה, אין מפתח לפתוח אותו. העבודה זה תמיד הבינה, גם בתפילה, גם בתורה, וכל דבר אנחנו משתמשים בשכל. זה הבחירה שלנו. לעתיד לבוא כתוב עין בעין יראו, זה מהות אחרת, ואז הכל משתנה, הלב משתנה לגמרי, כל המידות שבלב שבנויות היום על הבינה, כל המידות הטובות שבנויות על הבינה, הן יהיו בנויות על משהו אחר לגמרי, ומשהו מזה הם זכו דווקא שם. ופלא, אותותינו לא ראינו ואין עוד נביא, והם היו בסוף ה-70 שנה של גלות בבל. אצלנו זה לא חוכמה, אבל הם היו כבר 70 שנה בלי בית מקדש, אתם יודעים מה זה? אנחנו אומרים את זה, אותנו זה מצחיק, אבל זה היה, עם ישראל לא ידע מה זה להיות בלי בית מקדש. כל הזמן היה או משכן או מקדש, באיזשהו אופן. פתאום היה, ולהיות מחוץ לארץ ישראל. בית שנה לא עבר איש ביהודה, כתוב בגמרא. מתי שגדליה בן אחיקם שם, מתי שברחו למצרים, עד שהתחיל זרובבל לעבור, עבר 50, לעלות, עלה 52 שנה, לא עבר איש ביהודה, היו פה רק קוטים ואדומים וכל מיני כאלה, אבל אתם קרואים אדם, לא היה פה, זה היה חושך גדול, ואל תוך החושך הזה הוא נתן להם איזה הערה, איזה משהו, איזה פלש, ממה שיהיה לעתיד לבוא. זה כמובן, זה היה בזכות האמונה הגדולה שלהם, שהוא זעק זעקה גדולה ומרה, אז הם הלכו אחריו. אם הם לא היו, היה להם בחירה, היה להם בחירה לא ללכת איתו. והיה נשאר לבד עם הזעקה הגדולה ומרה, ואז הם לא היו ניגלים. והיראה העילה הזאת היא בחינת ריח. תכף נראה מה הוא מתכוון. בחינת וריחו ביראת השם. שם בפשט וריחו ביראת השם, אז שמשיח מורח ודאים, כתוב בגמרא, שמשיח עם חוש הריח שלו יוכל להכיר בבני אדם אם אנשים כשירים או לא, יכול לדון אותם. אבל הוא אומר כאן משהו אחר, חוש הריח יש בו נקודה פנימית שאין בה אף חוש. אם אני רוצה להכיר על משהו, טוב, לא, אי אפשר, לא כל דבר. קודם כל דברים שאף פעם לא היה בהם חיים, קשה להתייחס אליהם עם ריח. אבן, אף פעם לא תריח לא טוב. אתה יכול לנתק אותה מההר אחרי 200 שנה. הדבר שהיה בו פעם, איזשהו סוג של חיות, או חיות של צמח, או חיות של בעל חי. אחרי שחיות עוזבת אותו, החוש הראשון שרואה שמשהו פה לא בסדר, זה חוש הריח. הוא מזהה דברים שהראייה והשמיעה לא מזהים, הריח מזהה, כי הריח קשור עם הדעת. זה כמו בן אדם שיש לו, היום קוראים לזה אינטואיציה. הוא אומר, לא יודע, הכל נראה נורא יפה, אבל משהו פה לא מריח לי טוב. משתמשים בביטוי ריח, זה כאילו, לא נראה לי. אז זה משהו מאוד פנימי, וזה קשור למעמקי הנפש, זה קשור למקום מאוד גבוה. ועל זה כתוב, ויריחו ביראת השם, שהיראה, זה פירוש מפתיע, זה לא פירוש הפשוט, היראה שמשיח יגלה בכל עם ישראל, זה היראה שהיא דומה לחוש הריח. זאת אומרת, היראה הכי פנימית שיש בנשמה, יש, עמך כולם צדיקים, בכל ישראל יש ניצוץ משיח. ככה הוא מביא, רבי נחמן מצ'רנוביל מביא את זה, שבכל יהודי יש בו ניצוץ משיח. זאת אומרת, עמך כולם צדיקים, בכל אחד, כל פרט יש בו את כל הכלל בקטן, כמו שכל טיפה בים, יש לה את הרכב של כל מי הים, יש בכל טיפה בים. לא צריך לשאוב את כל האוקיינוס, להביא למעבדה, לראות ממה זה עשוי, כן? אותו דבר, כל יהודי, רק כל יהודי הוא בעצם יש בו את הכל, רק מה? זה לא מתגלה. הצדיק, הוא מוציא את הכוחות שלו מהכוח אל הפועל. כשיבוא משיח, אז משיח יפעל התעוררות כזאת אצל יהודים, שכל יהודי, אצל כל יהודי יתגלו כל הכוחות הנעלמים שלו. אז גם היראה תתגלה היראה הנעלמת. והיראה הזאת זה מעין זה היה בשעת מתן תורה. זה לא מעין מתן תורה, להפך. מה שהיה במתן תורה היה מעין זה. אם זה היה מתגלה במתן תורה, לא היה אחרי זה העגל. זה משהו קבוע. רק יתגלה מעין זה כדי לא לקחת את הבחירה. רק כשיבוא משיח זה יהיה גמר הבירורים, אז זה יתגלה. ומשהו מזה יתגלה שם, אצל מרדכי ואסתר, ולכן הגמרא אומרת שהם עוד פעם קיבלו את התורה. כי התגלה אותה יראה שהייתה במתן תורה. הם קיבלו בלי טרוניות. המשמעות של הטרוניה שהייתה להם, גם כפה עליהם הר כגיגית זה אהבה. לא כאברהם שקראו הר, לא כיצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית, אברהם זה אהבה, יצחק זה יראה. ושם כפה עליהם הר כגיגית, לא בית כגיגית. ודברי חז"ל הם מדויקים. הנקודה היא כזאת, כל כפייה יש נגדה אחר כך טענה. מכאן מודה רבה לאורייתא. למה? כי אפילו אם לקחת, שמת אותי, הכנסת אותי למדרגה גבוהה, אבל שלא בזכותי, אני לא עבדתי על זה, בבת אחת הרמת אותי לאיזה מקום, ראיתי את כל האמת וצעקתי נעשה ונשמע. אחר כך הורדת אותי חזרה לאיזה מקום אחר. אני לא יודע מה רוצה, כמו שנשמה יורדת, עושים לה ככה. קודם למד כל התורה כולה, מראים לו איזה מדרגות הוא יכול להגיע, ומראים לו איזה ניסיונות הוא חייב לעבור. הכל, הוא חותם על הכל. איך שהוא מגיע, הוא שוכח, הוא נהיה ילד בן 12, הוא יכול לזרוק את הכיפה ואת הציצית ואת הכל, ולשכוח את הכל, הוא לא יודע כלום. זה המודעה, זה בעל כורחו. אז עכשיו צריך לתת לו את התורה מחדש, יש בזה כמה פירושים. יש פירוש אחד, צריך לתת לו את התורה מחדש משעת הדחק. שהם קיבלו על עצמם את התורה לפני שקרה הנס. מה פעל עליהם שבשעת הדחק הם קבלו את התורה? אז זה הוא אומר כאן שהוא המשיך עליהם יראה עליונה. עכשיו זה כבר לא אהבה. היראה הזאת גם פותחת להם היכלים זה, אבל אם זה יראה כזאת שאחר כך אפשר כל פעם להגיע אליה. אם בן אדם, זה דבר שהייתי צריך לסביר אותו קודם, אם בן אדם פעם אחת נוגע ביראה כזאת, אז קודם כל נהיה משהו קבוע בנפש אצלו. זה לא אומר שהוא לא יכול לחטוא. אבל אם הוא לא ידחיק את זה, אם הוא לא ישכיח את זה בכוח, אז הוא לא יכול לחטוא. רק הוא יכול להיות רשע להכעיס, כמו שאומרים. לעשות שריר ולהיות רשע בכוח. זה מאוד נדיר. אבל על כל פנים, הוא יכול תמיד להיזכר. והזיכרון כאן הוא לא זיכרון של איזה שכל, זה זיכרון של חוויה. אז זהו, זה עניין אחד. יש עוד פירוש שרש"י אומר אחרת. הפירוש הזה אומרים הרבה ספרים. רש"י אומר בגמרא שלחיבת הנס הם קיבלו על עצמם עוד פעם את התורה. אז אחרי שהיה הנס. זה באמת מאהבה גדולה, אבל לא היה שם בגלוי, לא היה שם את הקולות וברקים של מתן תורה. הנס עצמו היה מלובש בדרך הטבע. בפנים בנפש השתנה משהו. ולכן נגד זה כבר קשה למסור מודעה. גם על זה מוסרים מודעה. מה, היום לא מוסרים מודעה גם על קבלת התורה של פורי? תביא לנו היום את מרדכי ואסתר, נהיה ילדים טובים. אבל זה כבר לא אותו דבר.
אם זה היה
התעוררות
מלמעלה, למה זה טוב ממתן תורה?
לא, זה היה התעוררות מלמטה. הזעקה גדולה ומרה הייתה מלמטה. כתוב בגמרא שאם בני ישראל החוזרים בתשובה, השם מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, שהם יחזרו בתשובה. זה היה התעוררות מלמטה. רק מרדכי ואסתר, אחרי התעוררות מלמטה, אז הוא המשיך להם התעוררות מלמעלה. מתן תורה זה היה כל הזה, דודי לי ואני לא, כל הסדר של פסח זה התערות הדלילה. האריז"ל אומר שבליל הסדר נכנסים המוחין דגדלות לפני המוחין דקטנות. היום הראשון של ספירת העומר זה כאילו כל האוויר יוצא מהגלגלים, אז צריך להתחיל מחדש. אבל בליל הסדר, יום הראשון של פסח, זה כאילו... אז באמת צריך אחרי זה לספור ספירת העומר.
וכל זה היה בזכות האמונה של
מרדכי ואסתר? זה היה בזכות אמונה כפולה, זה היה בזכות האמונה שלהם שמרדכי הוא לא סתם, אמביציונר שעושה שריר מול המן כי יש לו איתו איזה פוליטיקה בחצר המלוכה ומסבך את כולם בחינם. זה גם יכל להתפתח ככה, תחשוב על זה. סתם איזה קיצוני כזה ש... יכלת להגיד שאתה פטור, תשתחווה, אדרבה, לפי הפירוש הזה של המלבים שאמרנו. יכלת להגיד שאתה פטור ולצאת בסדר, ולמה אתה צריך לסבך אותנו? זה היית האמונה שלהם, שהם לא טענו ככה. והאמונה של מרדכי עצמו, שלמרות שהוא ראה, הרי אם המן ראה, אז מרדכי ודאי ראה. כתוב בגמרא, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא ראה מה שיש למעלה. מרדכי האמין במה שהוא לא ראה, הוא האמין שהזעקה שלו תגיע יותר גבוה מהגזר דין של בית דין של מעלה. זה האמונה שלנו בכוח של התפילה. תמיד שבן אדם מתפלל, הרבה פעמים אנחנו מתפללים על מצבים שהשם ישמור. וראה איזה פלא, ואנשים, יש ניסים בעולם, רואים כל הזמן. הניסים האלה לא אומרים אותם בחדשות, אבל יש כל הזמן ניסים. ואיך זה? וזה רק תפילות. התפילה מגיעה יותר גבוה מהמקום שבו חתמו את הגזר דין. ככה זה. גם תפילה שלנו, לא רק תפילה של מרדכי.
אז
על
ידי אמונה כזאת אפשר להמשיך את היראה הזאת?
לא, לא. את היראה הזאת, הדרך להמשיך את היראה הזאת זה לא... האמונה עומדת ברקע. אני מאמין שהיראה הזאת יכולה להתגלות אצלי. כי אני יהודי, ויש לי את זה בפנים. אבל הדרך להגיע זה לעבוד את העבודה היומיומית. זה לא רק להאמין. אם עובדים, בתניה כתוב שאם בן אדם עובד את השם כמה שהוא יכול, אז השם נותן לו מתנה מדרגה יותר גבוהה. מדרגה שהוא לא יכול לעלות לבד. יש עליות שבן אדם יכול לעלות בכוח עצמו. יש מקומות שלשם הוא כבר לא יכול להגיע. זה גבול היכולת, הרי לכל אחד יש את הגבול שלו. אבל אם בן אדם לא עוצר לפני, הוא עובד קשה עד שהוא מגיע לקצה היכולת שלו, אז הקדוש ברוך הוא מרים אותו יותר גבוה. זה בחינה כזאת. היראה הזאת היא נפתחת לבן אדם שעובד עם היראת התא ועם היראה הילה, כמה שהוא יכול עם השכל שלו ועם כל זה, אז נפתח לו פתאום, זה יכול להיפתח בשלוש בלילה בלי הכנה מוקדמת. זה לא חייב להיות בשעת מעשה. אבל אם בן אדם כל הזמן, כל הזמן, אז השם עוזר בסוף. מה הראיה שמרדכי ואסתר נגעו ביראה הזאת שהיא משולה לריח? השמות שלהם. שזה בחינת מרדכי ואסתר. אסתר נקראת הדסה, וכן מרדכי הוא מור דרור, והתרגום מתרגם מר הדחיה. וחז"ל אמרו שמר הדחיה זה רמז למרדכי. מר הדחיה זה תרגום של מור דרור. מור דרור זה אחד מהסממנים שמהם עשו את שמן המשחה. ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור. אז מרומז מרדכי בבשמים, ואסתר מרומזת בבשמים. זאת אומרת שהעבודה שלהם הייתה העבודה הכי פנימית, מה שדומה לחוש של הריח. שכל זה על שם הריח והיראה הנפלאה מאוד מאוד, בחינת בשמים ראש מור דרור, שהוא ראש לכל הריחות והיראות. זה השורש הפנימי, בגלל שהוא הראש, אז הוא מכוסה, הוא לא... זה כל העניין של זמן הגלות, שאת הראש לא רואים. רואים רק מהכתפיים, כמו שאומרים. לא רואים את הראש. אבל כשיהיה ונגלה כבוד השם, אז יראו את הראש. ומגודל עוצם היראה נפלאה והילאה שזכה מרדכי, כאן לא כתוב איך הוא זכה, אתה רואה? הוא זכה ליראה כזאת, והוא המשיך אותה לבני ישראל. שם לא היה הזמן הרבה לעבוד את השם בעבודה הפנימית. אז עם הצום, וימי הצומות וזעקתם, עם הצום והזעקה, וזה... היה לו כוח לבטל ולשבר ולעקור קליפת המן המלק בכל דור ודור. הימים האלה נזכרים ונעשים. אריזל אומר שכל דור נמשך עוד פעם הכוח הזה, מה שיש, כתוב שם דברים נפלאים, ממש. מרב סיניגרה, דברים שלא כתוב באף חג, כתוב כתבי אריזל על פורים, וכתוב שכל דור זה נמשך בפורים. והחסידים תמיד היו אומרים, מה שאני זוכר, אני לא זוכר הרבה, שפורים צריך לנצל את הזמן נכון, לא לבזבז אותו. כן, זה ברור. לרקוד, לשמח יהודים, לחייך לחברים, אבל לא לבזבז אותו על לעשות רושם על אחרים. זה יכול להיות שזה נראה בדיוק אותו דבר, אבל זה בזבוז זמן וזה ניצול. השמחה של החג זה כלי לקבל את ה... אבל אם מתחילים לעשות דאווינים בלשוננו, ולהתחיל... לרכז את כולם שיסתכלו עליי, אז השם ישמור. באותו רגע נעשים מרכבה על איזשהו קליפה. אז איך אפשר לקבל? אין מקום לקבל את השפע של פורי. בפרט אם הולכים לעשות ליצנות ודברים כאלה. היום יש מצוות עשה דאורייתא חדשה. לעשות צחוק מהרבנים בפורי. אתם לא מכירים את זה. פה זה לא המנהג, זה לא מנהג המקום. יש דבר כזה. מסתובב קליפה כזאת בעולם. כתבו הרבה נגד זה. על כל פנים לא משנה, אפשר לבזבז את הפורים על שטויות ולחשוב שחגגו את הפורים כדת וכדין. זה הכל תלוי בכוונה, בהרגש הפנימי, מה אני מחפש. צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא. איך שזה מתבטא בחיצוניות זה לא משנה הרבה, זה לא... אף אחד לא צריך לדעת. הוא עושה משהו מצחיק ואני צוחק לו ושיהיה לו, לפרגן לו, כן, אז בסדר. זה גמילות חסד. אבל אני צריך לחפש משהו אחר. דהיינו, לבטל בכל דור, בכל אדם ובכל זמן, לא רק בפורים, תוקף היראות הנפולות, ולהמשיך על כל אדם מישראל להערה נפלאה מהירה הילה עד הילה. זאת אומרת, הפסיעה הראשונה, יש איזה... בלקוטי מהר"ן, זה תורת עטוו, אם אני לא טועה. אין פה לקוטי מהר"ן למישהו בכיס מקרה. הפסיעה הראשונה לצאת מהחול אל הקודש, זה כתוב, בכתוב הגמרא, תרא לדרתא, זה כאילו כתוב בהקדמת הזוהר, המידה הראשונה שיהודי צריך ראשית העבודה, זה היראה, שיוויתי השם נגדי תמיד, זה כתוב בקיצור שולחן ערוך. אז ההתחלה של העבודה ביראה זה להסיר מעליו את כל הפחדים ולהעלות בחינת יראה ברא ונקייה. זה מה שכתוב כאן. לא מדבר על זה בריחות, לא אתכנס לזה עכשיו. אבל כל זמן שבן אדם פוחד מכל מיני דברים, אז אנחנו לא שמים לב, אנחנו פוחדים הרבה דברים, פוחדים מהשם יותר. אבל בעצם זה פגם ביראת השם. כי כל זמן שהדבר הזה שאני פוחד ממנו הוא לא שקוף, הוא לא משקף לי את יראת השם, אז זה פגם ביראת השם, זו עבודה גדולה. קל לדבר על זה, נורא קל לדבר על זה. זו עבודה גדולה, זו לא עבודה פשוטה. לא שמעתי.
שזה לא
משקף לי את יראת השם. למה אני פה? אני פוחד. בא מולי משהו ענק ורוצה לרמוס אותי. פיזית, חברתית, כלכלית, לא יודע. ואם אני לוקח בחשבון שרק השם נמצא פה. השחקן היחיד בשטח זה הקדוש ברוך הוא. אין אף אחד חוץ ממנו. כל זה זה רק, כאילו, זה המריאנטות. אז זה לא פגם. אני יכול לפחד, אבל בעצם אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. אני קודם כל מסתדר איתו, יש במדרש, שילד טיפש שורף לאבא את המקל, כי האבא הרביץ לו. ילד חכם מבין שלאבא יש 20 מקלות, הוא צריך להסתדר עם האבא. זה ההבדל, יראה נפולה, זה מוכין דקטנות. אחר כך הוא מדבר עוד על הרבה דרגות ביראה, אבל זה ההתחלה. הפתח הראשון זה לא לפחד כלל וכלל, כמו בשיר. כן.
איפה זה בפגמון? איפה זה הרב
אמר? בתחילת תורת עתוו.
זה גם העבודה של פורים, מהיראה?
זהו, העבודה של פורים, מה שהוא כותב, זה גיל ובירדה. זה מה שאמרתי בהתחלה. תחשוב שאתה קם בלילה, ככה, בשלוש בלילה. אתה לא חושב על כלום, פתאום עולה לך מין דרייבשטך, אתה יודע, דרייבשטך, מין דיבור כזה, השם, ואתה מרגיש ככה, אתה מבין, לא, בלי מניפולציות, בלי אסכולה, בלי אביידה, בלי עניונים, ככה, הנוכחות, כן? אתה באותו רגע, אתה יכול ליפול, אבל באותו רגע אתה גם יכול לרקוד. זה עבודה, זה לא עבודה של פורים, זה התוצאה של פורים. עבודה של פורים זה עבודה, אני זוכר שפעם שאלנו, מה עושים בחג הזה, תמיד אמרו לנו, עושים מה שעושים כל יום. רק צריך לזכור שעכשיו אפשר לקבל דבר זה וזה, אבל לעשות, צריך לקום בבוקר, לרוץ למקווה ולהתפלל בכוונה. בלילה של פורים יושבים כל הלילה, אחר כך לא שומעים את המגילה כמו שצריך, זה לא נכון, זה טעות. בטעות, לשבת אפשר כל היום, אבל לא לשבת כל הלילה. צריך להשאיר איזה כמה שעות, לפחות שיוכלו לקרוא קריאת שמע בכוונה ולשמוע את המגילה כמו שצריך, ולעמוד 18 כמו שצריך. יש תיקונים גדולים בפורים, עיקר התיקונים בפורים נעשים על ידי השלוש תפילות של פורים בכלל. כל המצוות המיוחדות של פורים כתוב שזה רק לשמר את ההערה שיתאיר כל השנה, אבל עיקר האור הגדול של פורים שאין באף חג, זה מקבלים בשחרית, בערבית שחרית מנחה, כך כתוב. הרי הקדוש אומר כך. בסוף, כאילו, דופקים את הכרטיס ו... צריך לשים לב. טוב, אני לא אומר לכם מה לעשות. אתם יותר חכמים. ולהמשיך על כל אדם מישראל, הערה נפלאה, מהירה אלה עד אלה. זה הכוח של מרדכי, זה הוא זכה. שעל ידי זה... צריך להפסיק. חבר'ה, זה עוד נון ד' מכאן, אתם יכולים לקרוא לבד, זה כתוב, זה אפילו מנוקד בספר הזה. כדאי לקרוא את זה עד הסוף. אני מצטער. ‫הגעתי בדרך היום. ‫אולי נחזיר לכם כמה דקות האלה, ‫פה קצת, שם קצת, אני לא יודע. ‫איך אפשר להחזיר לכם? ‫אני לא יודע. ‫שיש מנחה.
‫הזיכרון שלהם. ‫איך
ממשיכים? ‫חבר'ה, שימו לב, דבר אחד. ‫אני אומר לכולם, ‫אחד יסגיר את השני. ‫אני מגיע לכאן אחרי ראש חודש אייר. בין פורים לפסח אני לא יכול להגיע. רק שתדעו.